יום חמישי, י"ד סיוון תש"ע, 27 למאי 2008, שיעורו של הרב מיכאל אברהם, כנראה שיעור מספר 30.
את המקורות הקודמים יותר במערכת המושגית שלו הוא בעצם יוצר משהו חדש, או שלפעמים הוא מגלה או חושף רבדים שהיו חבויים בתוך המקורות הקדומים. והרחקתי לכת אפילו יותר וטענתי שלפעמים אפילו הדוברים עצמם לא היו מודעים לאותם רבדים. כן, דיברנו על זה שאם היינו שואלים את הרמב״ם איזושהי קושייה סתירה במשנה תורה, יכול להיות, אני יכול לתאר לעצמי מצב שבו הרמב״ם אומר, אתה יודע מה, באמת זאת סתירה, אני חוזר בי. ואז יבוא מישהו ויגיד לו, רגע, לא, אפשר ליישב את זה, נבנה איזה מבנה רב חיימי כזה, ויישב לו את זה, והרמב״ם יגיד לו, אתה יודע מה, קיבלתי, לא רק שקיבלתי, זה חשף בעצם את האינטואיציות שהיו לי קודם, שאני בעצמי לא ידעתי להמשיג אותם או לנסח אותם בצורה כזאת. היכולת האנליטית של דורות מאוחרים יותר, אני חושב שהיא יותר חזקה מאשר של הדורות המוקדמים. אנחנו מתמטיקאים טובים יותר.
להכרח.
אוקיי, יכול להיות. בכל מקרה, אני חושב שבכל מקרה הרבה פעמים זה ודאי נכון. ולכן יש לנו יכולות לעשות דברים שהראשונים בעצמם לא יכלו לעשות בדבריהם שלהם. לא בפענוח של מקורות אחרים אפילו. טוב, זה בגדול מה שאמרנו בפעם הקודמת. אמרתי שאני רוצה להראות את העניין הזה, יש איזו השלכה על איך מתייחסים למחקר תלמודי, או איך מתייחסים לשרשרת המסירה. האם הקריאה של המשניות במשקפיים של המוראים זה מכשיר יותר טוב להבין את המשנה, או שלהפך? אם אני רוצה להבין את המשנה, אני צריך לקרוא את המשנה כמות שהיא.
חנוך חזק יותר טוב?
מה?
חנוך חזק יותר טוב.
אוקיי, זו השאלה. או שהפירוש של הגמרא צריך לראות אותו כאיזשהו נדבך נוסף, איזשהו יצירה של שלב חדש, ולא פענוח מוצלח יותר של השלב הקודם. יש שאפילו מרחיקים לכת וטוענים שהמוראים גם לא רצו לפענח את המשנה, לא רק שלא הצליחו, אלא הם לא ניסו אפילו, הם בעצם נתלים במשנה בגלל שזה היה איזשהו מקור סמכותי, אבל לא באמת מתכוונים למצוא את הפירוש המקורי של המשנה. ואז נכנסנו לכל הוויכוחים על הוקימתות ודברים מן הסוג הזה. טוב, אז אני בעצם רוצה עכשיו
לדעת
מה?
לסמסטר הבא.
כן, אז אני רוצה לנסות להדגים באמת את התהליך הזה על מידות כללי ופרטי, על מידות כלל ופרט. וכהקדמה, לפני שאנחנו נכנסים למידות כלל ופרט עצמם, אני אנסה להבהיר יותר למה אני מתכוון, ואני אעשה את זה ביחס למידות, מידות הדרש בכלל, לא רק למידות כללי ופרטי, כך שהפרספקטיבה הזאת תעזור לנו להיכנס למידות כללי ופרטי בצורה יותר, יותר חלקה. מה?
באופן יותר פרטי.
כן, מהכלל אל הפרט. טוב, מידות דרש, מידות הדרש זה מידות, זה כלי היסק שמסייעים לנו, משמשים בידינו כדי להוציא, אני מדבר על דרש ההלכתי, מכאן והלאה שאני אומר דרש, הכוונה לדרש ההלכה, להוציא הלכות חדשות מתוך פסוקים, בכל מיני צורות כאלה או אחרות. או לסמוך הלכות קיימות, אתה מתכוון, מה זאת אומרת או כן או לא? זה עניין אחר, יש לזה הוכחות ברורות, שזה גם יוצר ולא רק סומך, אבל זה פרשייה אחרת. יש מערכות שונות של מידות דרש שאנחנו מוצאים במקורות, ואיכשהו התחושה שמתקבלת זה שהמספר של מידות הדרש האלה הולך וגדל. אצל הלל הזקן, זה המערכת הראשונה שידועה לנו, זאת מערכת שכללה 7 מידות דרש. אחרי זה יש לנו את המערכת של רבי ישמעאל בתחילת הספרה, כל בוקר, כן, בשחרית אומרים את זה, זה 13 מידות דרש.
16.
אחר כך 16, אבל קוראים את זה 13, גם על זה אני אדבר. ואחר כך יש המידה של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, שזה כבר 32 מידות, וגם שם יש מקומות שזה 34, 33, כבר הרב הנזיר דיבר על זה. וכן הלאה, וכן רב שריר הגאון עוד מביא עוד מידות דרש, ומי שמדבדף את הגמרא אז רואה עוד ועוד מידות דרש שלא כתובות בתוך המערכות הללו, כך שאיכשהו נראה שהמערכת הזאת, או ארגז הכלים המדרשי, מערכת כלי העסק הזה, הולכת ותופחת עם השנים. פשוט, מה?
עד המניין הכי גדול שיש לנו? מה המניין הכי גדול שיש לנו?
מה שלמדים?
שלום אבין, שהוא מנה אותם.
אין, אבל זה לא מידות דרש בדיוק, זה בעיניי מפוקפק מאוד.
כמה אומר?
זו עבודה מפוקפקת ביותר. תרי"ג. זה עצמו כבר אומר שזה מפוקפק, כי הרי איך יצא לך בדיוק תרי"ג? אתה כיוונת את זה באופן כזה שזה יצא תרי"ג. הילד השחר, בהקדמה לספר ויקרא.
במבוא לספר ויקרא.
כן, במבוא לספר ויקרא.
זה כללי לשון הקודש, לא בדיוק
יעסק. לפי הנציב כמה יש?
לא יודע, אני חושב שהוא מונה מספר.
מעין סוף.
יש הרבה.
לפי הדמיון שלך.
בכל אופן, אז המערכת הזאת הולכת ותופחת עם השנים, ולכן אני חושב שזה מקום טוב לבדוק את ההיפותזה שעליה דיברתי קודם. בואו נראה מה עושה ההתפתחות הזאת. אם דור שבו יש 13 מידות מול הדור שבו יש רק 7 מידות, מה, הוא ימציא עוד 6 מידות? או שאולי הוא בסך הכל פענח ברזולוציה יותר גבוהה את מה שהיה בדור הקודם. זאת בעצם השאלה כשאני מתרגם אותה להקשר של כלי הדרש. אוקיי? אז בואו נתחיל מהמידות של הלל הזקן. זה בעצם
רק ההתפתות שלך מוכיחה שאתה לא חי בדור של חיים.
למה?
איך, הוא היה אומר רזולוציה יותר
גבוהה. טוב, כן, אוקיי. הוא אומר את זה בשפה שלו, כן? בדיוק. טוב, אז הלל הזקן מביא 7 מידות, מובאות בשמו 7 מידות דרש. אני מביא אצלכם בדף, במקור הראשון, את הניסוח שמופיע בסוף הברייתא של רבי ישמעאל. בסוף הברייתא של רבי ישמעאל מופיע בקצרה גם התייחסות ל7 המידות של הלל. הלל הזקן דרש 7 מידות לפני זקני בתירה. קל וחומר, וגזרה שווה, ושני כתובים, וכלל ופרט, וכיוצא בו במקום אחר, ודבר למד מעניינו, אילו 7 מידות שדרש הלל הזקן לפני זקני בתירה. כן, לפעמים ישנה איזושהי תחושה שחז"ל פשוט מתעללים בנו בכוונה. זאת אומרת, אין מקום כמעט שבו המספר מתאים למה שמופיע אחר כך. זאת אומרת, אומרים פה 7 מידות, מביאים 6. עוד מעט אני אביא לכם את המקור הבא, תראו 7 מידות ותספרו, תראו 8. זה אף פעם לא יוצא אפילו במקרה. השבע שאומרים. י"ג מידות של רבי ישמעאל זה בעצם 16 שסופרים אותם. הלמד בית מידות של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי זה 33, 34, 32, יש כל מיני.
אפילו תפילת 18.
כן, תפילת 18 גם, בדיוק. אז יש פה איזושהי תחושה, אני לא יודע אם זה בכוונה או לא, אבל לפעמים יש לי איזושהי תחושה שעשו לנו את זה בכוונה. שלא, אל תתפסו יותר מדי עם הכללים הפורמליים. אנחנו לא עובדים פורמליים. זה כמו אין לי מדי מן הכללות. מה?
לא יכולים להגיד לחייב על כל אחת ואחת פה.
כן, נכון. זה רק סתם בשביל להתעלל. לא בשביל ללמד אותנו משהו.
שאלתי את הרב לבנצל, מה המספרים האלה? אז הוא אמר, המספרים האלה זה מתורת הסוד, ואתה תסדר איתם איך שאתה רוצה.
אוקיי. טוב, בכל אופן אז
13-32 זה ברור.
מה?
7 מספר מתורת הסוד, 13 מתורת הסוד, וגם 32, דברים פשוטים מאוד שמה.
כל כך פשוט ש...
טוב, בכל אופן אבל...
קל להוכיח, זה על הדברים שאף פעם לא הבנתי.
כבר דיברנו שאין למדים מן הקמה. אין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ, כבר הזכרתי את זה יותר מפעם אחת. זאת אומרת, חז"ל יש להם איזשהו יחס מאוד מסויג לכללים, ואולי גם זה ביטוי לעניין, אני לא יודע. יכול להיות שזה סתם שיבושים, אבל איכשהו תמיד זה יוצא משובש. אין שום דבר שבאמת יוצא, אפילו במקרה, מתאים 7 ל-7, 13 ל-13, 32, פשוט לא יוצא. זה או 6 או 8, זה לא, אף פעם לא 7. מוזר העניין הזה. טוב, בכל אופן, אז זה השבע מידות של הלל. אם אנחנו מנסים לאתר מה המידות האלה, איך הן מתייחסות למידות של רבי ישמעאל, אז קל וחומר כמובן מופיע אצל רבי ישמעאל. בניין אב לכאורה לא מופיע כאן. גזרה שווה מופיע אצל רבי ישמעאל. שני כתובים. זהו, השאלה מה זה שני כתובים? האם זה בניין אב משני כתובים, או זה שני כתובים מכחישים זה את זה? עוד רגע נעיר על זה.
אז אולי יש רק פשוט.
כלל ופרט. אצל רבי ישמעאל יש שלושה. כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל. וכיוצא בו במקום אחר לא מופיע אצל רבי ישמעאל בכלל, דבר הלמד מעניינו מופיע. זהו, אלה שבע מידות שדרש הלל הזקן לפני זקני בתרע, ועוד פעם, אם סופרים, יש שש. נכון? קל וחומר, גזרה שווה, שני כתובים, כלל ופרט, כיוצא בו במקום אחר, דבר הלמד מעניינו. שש. אוקיי? עכשיו, מה?
אבל מה שקראת בשני יש יותר.
בשני יש שמונה. כותרת היא תמיד שבע, אבל יש פה או שש או שמונה. אז פה עכשיו בתוספתא בסנהדרין, ודומה מאוד בעבוד רבי נתן, שבעה דברים דרש הלל הזקן לפני זקני בתרא, קל וחומר, וגזרה שווה, ובניין אב וכתוב אחד, לא, בניין אב וכתוב אחד זה מידה אחת, יש כאלה שגורסים גם בברייתא של רבי ישמעאל, לא בניין אב מי כתוב אחד, אלא בניין אב וכתוב אחד, ושני כתובים, אז איפה היינו? קל וחומר, גזרה שווה, בניין אב וכתוב אחד, שני כתובים, כלל ופרט, פרט וכלל, כיוצא בו ממקום אחר, ודבר למד מעניינו. שמונה. אוקיי? אז הראשון היה... יש פה. הראשון היה שש, השני הוא שמונה. בסדר? איך בכל זאת? טוב, אולי זה לא מתאים לשבע, אבל זה אמור איזשהו להתאים אחד לשני. זאת אומרת, אז מה היו, מה הייתה רשימת המידות של הלל הזקן? אז כאן...
הם היו שני שנים באמת? מה? דקני בטרה ודקני... דקני שנים?
לא, לא, זה כנראה אותו דבר. אז... נדמה לי, אני אעלה השערה, אבל נדמה לי שהיא השערה בהחלט סבירה על רקע ההשוואה בין המידות האלה. אבל לפני כן אני שואל, מה זה שני כתובים? אמרתי, אם זוכרים את המידות של רבי ישמעאל, זה יכול להתפרס בשתי צורות. או בניין אב משני כתובים, בניין אב מכתוב אחד או משני כתובים, או שני כתובים המכחישים זה את זה. נכון? עכשיו, יש כמה ראיות לזה. מאירי שלום כותב על הביתה הזאת ועוד. פינקלשטיין, יש לו חמישה כרכים על הספרה. הכרך הראשון עוסק בבית של רבי ישמעאל, ושניהם טוענים, יש להם כל מיני ראיות לזה, ששני כתובים, הכוונה שני כתובים המכחישים זה את זה, ולא בעניין אב משני כתובים. זהו, עכשיו אני לא אכנס לראיות, אפשר אולי קצת להתווכח, אבל נדמה לי שבהחלט זה נשמע לי סביר. טוב, אז בואו נניח לרגע לצורך הדיון הזה, ששני כתובים, הכוונה שני כתובים המכחישים זה את זה. אז איפה אנחנו עומדים? אז בעצם יוצא שברשימה הראשונה לא מופיע בכלל בניין אב, נכון? וברשימה השנייה מופיע בניין אב וכתוב אחד ושני כתובים. מה זה שני כתובים פה? לכאורה זה המשך של בניין אב, אם אנחנו מדברים לרבי ישמעאל. בניין אב מכתוב אחד ובניין אב משני כתובים. אבל אם נדמה שפה שורש הבעיה, פה שורש הבעיה. אני חושב שמה שחסר ברשימה הראשונה הוא בניין אב. ובניין אב זה כולל מכתוב אחד ומשני כתובים. בדיוק כמו שכלל ופרט מופיע לבד, כשאצל רבי ישמעאל כבר יש שלושה. כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל. זאת אומרת שרבי ישמעאל, זאת איזושהי הסתעפות ברזולוציה, כמו שאמרתי קודם, יותר גבוהה, של מה שהלל הזקן הכניס תחת כותרת כללית יותר. אז אצל הלל הזקן, מה שנקרא בניין אב, אצל רבי ישמעאל זה כבר מתפרט לשניים. בניין אב מכתוב אחד, בניין אב לשני כתובים. מה שנקרא אצל הלל כלל ופרט, אצל רבי ישמעאל כבר מתפרט לשלוש מידות. כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל. ואז מה יוצא? שבאמת שני כתובים זה שני כתובים המכחישים זה את זה. בניין אב הושמט מהרשימה הראשונה, כי חשבו אולי שזה נמצא בתוך שני כתובים, או לא יודע בדיוק למה, זה נשמט. ברשימה השנייה, שכתוב בניין אב וכתוב אחד ושני כתובים, לדעתי וכתוב אחד זאת תוספת מיותרת, יש בניין אב ושני כתובים. בניין אב זה שתי המידות, של כתוב אחד ושני כתובים, בדיוק מה שאמרתי למעלה, ושני כתובים זאת אותה מידה שיש למעלה, שני כתובים המדפיסים זה את זה. רק כמובן, האלה שרגילים למידות של רבי ישמעאל, כל המדפיסים הרי כמובן רגילים למידות של רבי ישמעאל. כשאתה רואה בניין אב ושני כתובים, מי אתה מכניס בניין אב וכתוב אחד, זה שני כתובים. אבל זה לא נכון, זה הבניין אב, ככה נדמה לי, עוד פעם, זה לא בטוח, אבל זאת השערה, נדמה לי, סבירה. שבניין אב מתחלק לכתוב אחד ושני כתובים, ואחרי זה שני כתובים, הכוונה, שני כתובים המכחישים זה את זה. אוקיי? ואז מה בעצם יוצא לנו כאן? יוצא לנו בעצם שיש באמת שבע מידות, אם ככה. אם ככה, אז יש באמת שבע. אם אני צודק בשינויים שאני עושה בשתי הברייתות. מה הם המידות? אז יש לנו ככה, קל וחומר, גזרה שווה, בניין אב נשמט מהנוסח הראשון, מופיע בנוסח השני, זה השלישי, כשבניין אב עוד פעם, זה בעצם שתי מידות, בניין אב מכתוב אחד, ובניין אב משני כתובים, אני רוצה ללא איזה מידה אחת, אחרי זה שני כתובים, שני כתובים זה שני כתובים מכחישים זה את זה, זאת מידה רביעית, שגם גם בנוסח השני, את בכתוב אחד אנחנו מוחקים, שני כתובים זה המידה הרביעית, כלל הוא פרט, ופרט הוא כלל, זה עוד פעם התפרטות, בסך הכל זאת מידה אחת, ולכן בנוסח שלמעלה כתוב רק כלל ופרט, כי כלל ופרט זה לא הכוונה למידת כלל ופרט, מה שאנחנו קוראים אצל רבי ישמעאל, הכוונה לכל מידות כלל ופרט. זאת אומרת, דרשות כלל ופרט, זאת אחת המידות. אז פה כתבו את שניהם, או שזה סתם שינו, או שבאמת זה היה, אבל זה לא משנה, זה נספר כמידה אחת. וכיוצא בו ממקום אחר, זה שש, ודבר, למד מעניינו, זה שבע. אז אם באמת אני צודק בשני התיקונים האלה, אז שניהם מתנגזים לשבע מידות, וזה באמת מתאים לכותרת, שבשתי המקומות, הכותרת היא שבע מידות דרש הלל בשני זקני בתירה. בסדר? אבל מה שיוצא מכאן יוצא דבר מאוד מעניין. כי יוצא מכאן שיש יחס, וזה כבר הרמז הראשון למה שיקרה בהמשך, שיש איזשהו יחס מעניין בין הברייתא של הלל, או הרשימה של הלל, לבין הרשימה של רבי ישמעאל. אמנם הלל מדבר על שבע מידות, ורבי ישמעאל מדבר על 13 מידות. אבל בעצם כמעט כולן מופיעות גם אצל הלל. רק הוא לבניין אב מכתוב אחד ושני כתובים קורא בניין אב, מבחינתו זאת אנלוגיה או אינדוקציה או איזושהי הרחבה באמצעות ההשוואה, משהו כזה. זה הכל נקרא בניין אב, מה זה משנה כתוב אחד, שני כתובים. אצל רבי ישמעאל זה כבר עבר איזושהי התפרטות, זה כבר קיבל שני שמות שונים, זה כבר שתי מידות שונות. אבל הרעיון בשניהם הוא אותו דבר, בטח אחרי כל מה שעשינו עד עכשיו אנחנו מבינים שזה בדיוק אותו דבר. זה בסך הכל אותה צורת חשיבה, קל וחומר, בניין אב מכתוב אחד, בניין אב משני כתובים, זה הכל הרחבה על דרך ההשוואה.
בניין אב מכתוב אחד, בניין אב משני כתובים זה לא אותה חשיבה. זה אותו מונח, אבל זה לא אותו מושג.
לא, זאת אותה צורת חשיבה, כיוון שבכולם, לפחות במודל כמו שאנחנו היינו עד עכשיו, מה שאתה עושה בסך הכל, אתה ממלא את הנתון הזה בדיוק באותה צורה. אתה מוצא את המודל האופטימלי וממלא את הנתון, שזה בסך הכל לעשות אנלוגיה, בצורה כזו או אחרת. אנלוגיה, אולי אינדוקציה זה כלפי הפרמטרים.
יש בניין אב שפשוט מלמוד משהו את המילה.
לא הבנתי? לא, אז זה משהו אחר, זה בכלל לא בניין אב לצרכינו פה. זה גילוי מילטא או משהו כזה, את זה עושים אפילו מן הכתובים, הרי הראשונים כבר כותבים שבניין אב שהוא גילוי מילטא עושים גם מהנח, לא רק מהתורה.
אז
רק ללמוד...
הבניין אב מכתוב אחד זה המאמצים.
מה?
כן. המאמצים.
כן, בדיוק. אוקיי? אז יש פה בעצם איזושהי התפרטות גם של מידת בניין אב וגם של מידת כלל ופרט, שאצל הלל זה איזושהי כותרת אחת כללית, ואצל רבי ישמעאל זה פתאום מתפרד, בניין אב הופך להיות שתי מידות, וכלל ופרט הופך להיות שלוש מידות, אוקיי? אז זה כבר אומר לנו משהו לגבי מה שאני אומר. אני כל הזמן אחזור לזה כי זה המסגרת שבתוכה אני עובד, אני מדבר, או חושב, לא משנה. התהליך הוא תהליך של התפרטות. אני טוען שגם הלל הזקן דרש בניין אב מכתוב אחד ובניין אב משני כתובים. אך מבחינתו זה הכל היה הרחבות מדוגמאות. יש לנו דוגמאות, אנחנו עושים מה מצינו להקשרים אחרים. זה נקרא בניין אב. כתוב אחד, שני כתובים, בסדר, אז גם בתוך בניין אב מכתוב אחד אפשר להגיד להבחין בין כמה סוגים. דוגמה, הגילוי מילטא שהוזכר פה קודם, או כל מיני דברים אחרים. אז השאלה עד איזה רזולוציה יורדים. אבל זה לא אומר שרבי ישמעאל דרש במידה כלשהי שהלל לא ישתמש בה. זה לא אומר את זה בכלל. מה שזה אומר זה שהלל ישתמש בשתי המידות האלה, אבל הוא התייחס אליהם כהופעות שונות של מידה אחת. זה הכל. אבל זה לא אומר שהוא לא עשה בהם שימוש. ואותו דבר כלל ופרט. גם בכלל ופרט, הלל קורא לזה כלל ופרט. אנחנו נראה עוד בהרבה מאוד מקומות, המונח כלל ופרט יש לו שתי משמעויות. משמעות אחת, זה אחת משלוש המידות של רבי ישמעאל. כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל. המשמעות השנייה זה משפחה. משפחה של דרשות. משפחת כלל ופרט, זה דרשות, רבי עקיבא דרש ריבוי היומיותי, ורבי ישמעאל דרש כלל ופרטי. מה זה כלל ופרטי? או כלל ופרט, אפילו לא כלל ופרטי. שם הכוונה כמובן לא למידת כלל ופרט הספציפית, אלא לסוג הדרשה הזה שהוא כלל ופרט ולא ריבוי ומיעוט. וזה כל שלושת המידות הללו, לא רק אחת.
כל המניין של המושגים האלה, יש לנו עוד ארבע אבות נסיקים, 40 פחות אחד למתת אבות מלאכות, הכל מניין של מושגים שהם הם, הם לא המושגים היוצרים. זאת אומרת, העבודה, החשיבה, לא נעשית דווקא במסגרות האלה. המסגרות האלה זה מין הפשטה ממה שאנחנו עושים.
לא, ברור,
אנחנו עושים מלאכות שבת. עשינו אחר כך, בשבט מסוים החליטו לעשות קטגוריות.
Okay.
לפני כן גם היה אסור, גם התולדות היו אסורות, ולא קראו לנו לא אוהבות ולא תולדות.
בדיוק, בדיוק. זאת הטענה שלי. הטענה שלי זה שלא
המניין הזה, המניינים גם של שבע, גם של שלוש עשרה, זה לא אומר איך שלמדו.
נכון.
אלא, בסדר.
זאת בדיוק הטענה. זאת אומרת שהדור המאוחר לא ימציא משהו חדש שלא היה קודם. הוא בסך הכל עשה המשגה, או קטגוריזציה, של מה שעשו קודם באופן אינטואיטיבי, לא שיטתי, לא מסודר, לא מוגדר וחד. אבל בעצם עשו את אותם דברים, רק לא קראו לזה בשמות. ובדורות המאוחרים יותר קוראים לזה בשמות.
אלה שהשתמשו בזה ודרשו הלכות חדשות.
לא, עכשיו, ברור, אני עוד אגיע לזה, זה רק מקדים קצת המאוחר. ברור שאחרי שכבר עושים קטגוריזציה, זה כבר כמובן משפיע על צורת החשיבה. עכשיו, כשיש לנו כבר חלוקה לאבות ותולדות, עכשיו אנחנו כבר כן מתחילים לעבוד, רגע, זה דומה לאב הזה, זה דומה לאב הזה, אנחנו מתחילים למיין את זה, אולי זה לא דומה לאף אחד, אז זה לא יהיה אסור. לפני שהייתה קטגוריזציה, מי חשב אם זה דומה או לא דומה? השאלה אם זה מספיק יצירתי, זה אסור. אם זה לא מספיק יצירתי, זה מותר. אבל היום שאנחנו כבר שבועים כביכול בקטגוריות הללו, אז זה כמובן מכוון כבר את המחשבה שלנו. זאת אומרת, התהליך הוא תהליך כמו, אני אדבר על זה עוד מעט, וגם הזכרתי את זה כבר, אני חושב, כמה פעמים, כמו של לימוד של שפה. בסדר? שפה מתחילה להתפתח באופן טבעי, וכולם מדברים בצורה אינטואיטיבית. הם מבינים איך מדברים, איך נוהגים, איך מבינים אחד את השני, אז מדברים בצורה כזו או אחרת. באיזשהו שלב מתחיל להיוותר צורך בהגדרת כללים, המשגה, ניסוח יותר שיטתי של כללי השפה. ואז מגיעים כל מיני מלומדים ומתחילים לקבוע כללים בשפה, אבל הכללים האלה באים אחרי שהשפה נוצרה. השפה לא נוצרה מתוך הכללים, הכללים הם קירוב לשפה הקיימת. אבל מצד שני, אחרי שכבר הכללים קיימים, הם כמובן משפיעים על ההתפתחות העתידית של השפה. מכאן והלאה, כשמפתחים את השפה הלאה, אנחנו כבר נעשה את זה פחות או יותר דרך הכללים. לפעמים יש גם עיגולי פינות, אבל הכללים בהחלט מכוונים או שולטים על ההתפתחות מכאן והלאה. לכן זה כן משפיע קדימה. אחורה לא. אחורה עשו מה שהבינו אינטואיטיבית. הדורות המאוחרים יותר, אני אסביר עוד מעט למה, עשו איזושהי קטגוריזציה או הפכו את זה למשהו יותר שיטתי, יותר מומשג, ואז משם והלאה מתחילים להשתמש בקטגוריות שנוצרו בתהליך הזה.
האנלוגיה הזאת למי שלומד באופן, למי שלומד שפת אם. קצת בעייתית, כי מי שלמד באופן, זה כבר מתקן את זה שאני מדבר את אופן מלידה, מן הסתם, סביר להניח שהוא טועה. אבל עכשיו אני בא ויש לי חשיבה קטגורית, ואני בא ומחדש דורש הלכה. עכשיו, עד עכשיו הלכה זאת לא הייתה קיימת. ואני צריך לחשוב, רגע, אם לא ראו סיבה לעצור את הדבר הזה.
לא שבא ראו סיבה לעצור. אם אתה יודע שזה מותר, אז זה באמת יהיה קשה. אבל יכול להיות שעוד לא חשבו על הנושא הזה. זה לא, הלכה לא קיימת, אין פירושו שזה בהכרח מותר. עד עכשיו לא נתנו את הדעת על זה, עכשיו אנחנו צריכים להחליט אם זה אסור או מותר, זאת בעיה חדשה שהתעוררה עכשיו, לא בהכרח בגלל שהמציאות השתנתה, אלא סתם עכשיו הגיעו לחשוב על זה. בסדר, זה, יש בספר של גילת, הוא מדבר על השתלשלות ההלכה, אז הוא מביא שם אחת הדוגמאות שלו זה לגבי שביעית בזמן הזה. שביעית בזמן הזה דרבנן. זה אומר שהדבר הזה נולד כמובן רק בזמן הזה, הכלל הזה ששביעית בזמן הזה דרבנן. זה לא שידעו מסיני ששביעית בזמן הזה דרב, זאת אומרת ששביעית תלויה בבניין הבית או ברוב יושבי עליה או מה שלא יהיה, ובזמן הזה זה הפך להיות דרבנן. אלא אחרי שהבית חרב ונוכל איזושהי מצוקה, ישבו על המדוכה, היה צריך להקל בלכות שביעית, ככה הוא מסביר שם. הוא גם מראה את זה מבחינת כרונולוגית של מקורות, זאת אומרת שבמקורות מוקדמים לא מוצאים את הרעיון הזה ששביעית בזמן הזה דרבנן. אז מה זה אומר? שהחדשים המציאו משהו חדש שלא היה קודם נגד הראשונים? לא. הראשונים לא חשבו לבדוק את הסוגיה הזאת. האם שביעית תלויה בזה שהבית קיים או לא קיים? כי הבית היה קיים, זה היה נראה להם מובן מאליו. מה יש לבדוק פה? יש שביעית, כתוב בתורה, גמרנו. עכשיו אין בית. צריך לעשות בדק בית, כן? כשאין בית, צריך לעשות בדק בית של ההלכה מחדש. צריך לראות, אולי יש דברים שאמורים להשתנות. אז הסוגיה הזאת פתאום הושמה על הדוכן, עכשיו צריך להתחיל לדון בה. אז דנים בה, דורשים, בודקים, שואלים, מפרשים, מגיעים למסקנה ששביעית בזמן הזה ברבנן. זה לא אומר שהדורות הקודמים לא הסכימו לזה.
אבל אם דובר על משהו שלא נעד עכשיו, זאת אומרת שדורות נעבו יותר,
זה באמת משהו שקשה מאוד לעשות את זה, קשה מאוד לעשות אותו בהלכה. שזה שדורות רבים נהגו היתר, אם זה בציבור רחב ושומר מצוות, יהיה קשה מאוד לאסור את זה בהלכה. יש כל מיני ארטיפקטים היום אפשר לאסור הכל, אבל באופן כללי, בהתנהלות הנורמלית של ההלכה, מאוד קשה לאסור משהו שהותר. זה אפילו נמצא את המוצילה אז על דורות הראשונים, ומה כוח בית דין יפה, יש כל מיני דאגה לזה שאתה לא תשנה דברים שהתירו קודם, כי אחרת אפילו אסור אולי לעשות את זה, למרות שאתה באמת חושב שזה אסור. אבל אסור לך לשנות, כי כך קבעו. אני יודע, שמעתי סיפור, הרב יהודה עמיחי, נדמה לי, היה מהרבנות, הוא אחראי על, היה אחראי, אני לא יודע, עדיין, על היתר המכירה, על שביעית, על התארגנות לשביעית. אז הוא היה פעם בישיבה בירוחם, אני לא עליתי, אז סיפרו לי אחר כך, שהוא סיפר שם, שהוא הגיע, כשהוא התמנה להיות אחראי מטעם הרבנות על השביעית, אז הוא הגיע לרב שלמה זלמן אוירבך. הוא אומר לו, תשמע, כבוד הרב, שמעתי שיש לך השגות על נוסח היתר המכירה. אתה אומר שהנוסח לא מדויק, צריך לשפר אותו קצת בכל מיני נקודות. תגיד לי מה ההשגות שלך, נכתוב אותו מחדש כמו ההנחיות שלך. מה שתגיד אנחנו נעשה. שלמה זלמן אמר בשום אופן, אני לא מוכן להגיד לך מילה. ושאם אני אשנה את זה, אז תחשבו שהנוסחאות שתקנו גדולי עולם קודמים, הרב קוק או מישהו כזה, או אפילו לפני הרב קוק, כן? הן נוסחאות לא, שכאילו המחירה כאילו לא הייתה תקפה. אני יש לי את הדעה שלי, אני יכול לא להסכים הרב קוק, זה לא אומר שאני אשנה את ההלכה. זה שני דברים שונים, להפך, דווקא במקום שבו זה הוחזק ליתר, יהיה קשה לאסור. במקום שבו לא חשבו עדיין על זה, בעיה חדשה. בסדר, אז שם אנחנו נשב על המדוכה ונחליט, מה אנחנו חושבים?
אבל במקום שחזקתי בסוף, ואני בא עכשיו ודורש
ליתר. זה יותר קל אגב, זה יותר קל. כי אתה לא מוציא לאז על דורות הראשונים, הם החמירו, הם לא חיללו שבת. הם החמירו במקום שלא היה צריך להחמיר.
אבל הם אינטואיטיבית הבינו שיש כאן מקום לאיסור. ואני בא עם הקטגוריות שלי ואומר שיש כאן...
אז הנה חינמי, אז אולי מהשיקול הזה גם אני לא אעשה את זה, כי אני אומר, מהשיקול של לאז על דורות הראשונים זה יהיה אפילו יותר קל. מהשיקול הזה, הנה חינמי, אז אולי באמת אני אעשה לפני שאני עושה את זה. זה הרי לא שאלה של אחד או אפס. זאת אומרת, אני נותן קרדיט לדורות הראשונים שהייתה להם אינטואיציה טובה יותר, אבל מצד שני, אם יש לי עמדה שאני נורא נורא משוכנע לגביה, אין לך אלא מה שאין עדיין אלא מה שהן עבורות. נפתח בדורו כשמואל בדורו. הרמב"ם כותב, בתחילת הלכות ממרים, שכל בית דין שבכל דור יכול לפרש את התורה ולדרוש אותה במידות שהתורה נדרשת, כפי מה שיראה לו, והוא יכול לשנות את כל מה שעשו הדורות הקודמים, אין שום מגבלה, לא צריך להיות גדול לא בחוכמה, לא במניין ולא בכלום. רק בדיני דרבנן צריך להיות גדול.
זה הלכה תוכנות
עוד. מה? לא, ממש לא.
זאת אומרת שכל תורת מושה על האמת, ההלכה לא מנסה לקלוע לזה אמת.
לא, הפוך, ההלכה מנסה בדיוק בגלל שהיא כן מנסה לקלוע.
כל דור יש אותה, בדור הקודם היו סתוקלים אותי על זה, והיום אני...
נכון, כי הם חשבו אחרת. ואני חושב ככה, וכיוון שיש אמת, לא בגלל שאין אמת, בגלל שיש אמת. יש לי יש אמת, ולדעתי זאת האמת, אז אני לא מוכן לנהוג כמוהם כי זה לא נכון. הפוסט מודרני ימשיך לנהוג כמוהם למרות שלא חושב כמוהם, כי מה אכפת לו? אין אמת. תעשה מה שאתה רוצה. אז למה לשנות? תעשה מה שהוא רגילים. להפך. הדבר הזה נובע דווקא מתוך תפיסה שישנה האמת, ואני מנסה לקלוע אליה. זה לא הדבר היחידי. לא דיברתי על זה פעם, אני לא זוכר כבר. יש גם ערך לאוטונומיה, לעשות מה שאני חושב, לא רק לעשות את האמת. אבל זה...
בדורנו,
בית דין, בית דין שיש לו, בית דין מוסמך, זאת אומרת.
מה
זה בית
דין מוסמך בימינו?
אין.
אז אף אחד לא יכול?
מה זה אף אחד?
מה, תלוי
מה לא יכול.
אתה לומד ואתה רואה שזאת האמת, לא יודע.
אם אני בא לשנות הלכה שקבעה נגיד סנהדרין או הגמרא או המשנה, לפחות קיבלנו על עצמנו. זה לפחות מה שאומר הכסף משנה, את זה לא לשנות. אבל גם הוא אומר, קיבלנו על עצמנו. אין בעיה מהותית עם זה. קיבלנו על עצמנו את זה לא לשנות. ולמה? כי באמת בשביל לדרוש את התורה לא צריך להיות סמוך. אבל בשביל לדרוש את התורה באופן שיחייב את הציבור, זה כן צריך להיות סמוך. זה בית דין הגדול. יש לו את הסמכות שאחרי שהוא דורש את התורה זה מחייב את כולם, גם מי שלא מסכים. אבל אם אני אישית לא מחייב את אף אחד, אתה חושבת אחרת, אני חושב אחרת, אני דורש את התורה. מה שנראה לי אני עושה, אין שום בעיה עם זה באופן עקרוני. יכול לדרוש, אין שום דרישה, אין שום קריטריון או דרישת סף מה צריך לקיים מי שדורש את התורה במידות הדרש. אין, לא ידוע לי על שום קריטריון כזה. לא צריך להיות סמוך ולא צריך להיות שום דבר.
אז זה מביא לכל מיני כיתות.
זה דרך הרבנן תמיד מביא לכיתתיות, מה לעשות?
זה שהלכות הרבנן הולכת לחומרות מדורייתא?
אה? רמב"ם כותב את זה מפורש. שבהלכות הרבנן יש דרישה שבית דין יהיה גדול בחוכמה ובמניין כדי לשנות. כי עשו חכמים חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. ומצאנו בכמה מקומות.
זה עוד ניש.
הוא כותב מפורש, בתחילת הלכות מאמרים.
טוב. אין בעיה שיהיה יותר גדול במניין.
מה?
מה הבעיה שיהיה יותר גדול?
לא, השאלה מה נקרא מניין בכלל, הרי מניין זה תמיד 71, אז השאלה מה זה נקרא יותר גדול במניין. זה כמו שואלים שם, אולי מצרפים עוד חכמים או... טוב, בכל אופן... אז אלה שתי המידות של הלל הזקן. אחרי זה מגיעה הרשימה של רבי ישמעאל, והרשימה של רבי ישמעאל יותר מפורטת. נכון? פה אנחנו כבר מוצאים, תיאור רבי ישמעאל אומר, בשלושה מידות תורה נדרשת, מקל וחומר, מגזרה שווה, מבניין אב מכתוב אחד ובניין אב משני כתובים. זה לפי טענתי התפרטות של מידת בניין אב. מכלל הוא פרט, ומפרט הוא כלל, מכלל הוא פרט הוא כלל, ית אדם ירקן הפרט. כלל הוא פרט התפרט פה לשלוש מידות. בסדר? בניין אב התפרט לשתיים. מכלל שיותר לפרט, מפרט שהוא צריך לכלל, זה כנראה גם זה נמצא בתוך מידות כלל ופרט של הלל, זה יתפרט לחמש מידות, לא לשלוש, אני אעיר על זה קצת בהמשך אולי. דבר שהיה בכלל יצא מיכל ללמד, גם הוא, יותר מחמש מידות אפילו אם אתם רוצים, ואז כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לטעון טוען אחר שלא כעניינו, יצא להקל ולהחמיר, כל דבר שהיה בכלל יצא מן הכלל לדון, הדבר אחד הזה שתי מידות שלא ברור האם הן נמצאות אצל הלל או לא, לא, על פניו נראה שלא, למרות שצריך לבדוק מה זה כיוצא בו ממקום אחר. ובסופו של דבר, דבר הלמד מעניינו, דבר הלמד מסופו, ושני כתובים מכחישים זה את זה. אז בסך הכל אנחנו רואים שרוב, אולי לא כל, אבל רוב המידות של רבי ישמעאל מופיעות בצורה כזו או אחר גם אצל הלל הזקן. אם בכלל, אז יש מידות בודדות שלא מופיעות, אם בכלל. יכול להיות שזה אפילו כולם איכשהו נכנסות שם, אבל ודאי שחלק מן המידות נמצאות שם כהתפרטות של המידות שהיו אצל הלל הזקן.
למה אתה
סופר
כאן?
כאן עכשיו, בואו נספור, עוד פעם. אז מה סופרים כאן? יש 16, נכון? בואו נראה. קל וחומר, גזירה שווה. בניין אב מכתוב אחד, בניין אב משני כתובים, כלל הוא פרט, פרט הוא כלל, כלל הוא פרט הוא כלל, כלל שהוא צריך לפרט, פרט שהוא צריך לכלל, דבר שהיה בכלל יצא מן הכלל ללמד. 10, כל דבר שהיה בכלל יצא מן הכלל לטעון תואר אחר שלא כעניינו זה 11, כל דבר שהיה בכלל יצא מן תואר אחר שלא כעניינו זה 12, כל דבר שהיה בכלל יצא מן הכלל לידון זה 13, דבר הלמד מעניינו 14, דבר הלמד מסופו 15, ושני כתובים המכחישים זה את זה 16. בסדר? יש פה 16 מידות, וגם פה יש ויכוח איך בדיוק זה מגיע להיות 13 מידות. השאלה מה, כמובן שהדרך לעשות את זה, זה מוסכם על כולם. הדרך לעשות את זה זה לקבץ קבוצת מידות להיות, להיחשב כמידה אחת. שזה בדיוק מזכיר לנו את התהליך שראינו כבר גם במעבר מהלל לרבי ישמעאל. כך שבסך הכל התהליך הזה ממשיך. וכנראה שקראו לזה 13 מידות בתקופה שברשימה שבאמת עוד הופיעו רק 13. פה הרשימה שמגיעה אחרי המניין היא כבר רשימה אחרי עוד שלב שבו זה כבר התפרט עוד יותר וזה כבר נהיה 16. אבל ההתפרטות הזאת כמו שאמרנו היא לא באמת מהותית. בהחלט ייתכן שדבר יצא לא כעניינו וכן כעניינו, זה נחשב מידה אחת. זה לא אחת שזה נחשב שתי מידות, זה צורה, זה שני אופנים של מידה אחת. זה לא משנה, יש פה מחלוקות ראשונים, איך בדיוק לסדר את ה-16 האלה כדי לעשות מהם 13. עכשיו, מיד אחרי הברייתא הזאת, מופיעה הברייתא של הדוגמאות. יש כאלה שמכנים את זה ברייתא דה דוגמאות, או הסחוליון, אצל חוקרים זה נקרא הסחוליון. שזה המשך, בספרה זה מופיע בתור איזשהו המשך של הברייתא הזאת, ובברייתא של ההמשך, ברייתא הדוגמאות, מופיעה דוגמה לכל מידה דרש. מביאים מידה דרש כיצד, ואז מביאים איזושהי דוגמה שמראה איך לדרוש במידת הדרש הזאת. כל החוקרים כמעט מסכימים שזה, פינקלשטיין בעצם כתב את זה לראשונה, שזה טקסט מאוחר יותר. זה לא מדבר רבי ישמעאל עצמם, לפחות לא מהתקופה שניסחו את 13 המידות. יש שם גם בעיות עם הדוגמאות האלה, יש דוגמאות שהן מאוד בעייתיות, לא כל כך מוסמכות. מפרשי הברייתא הראשונים, רס"ב, גרשי, מפרשי הברייתא עצמם, כשהם מנסים להסביר את הדוגמאות, הם מביאים דוגמאות שהן לא מהברייתא לדוגמאות. מביאים דוגמאות אחרות. לפעמים אגב דוגמאות שהם המציאו. רס"ב מביא דוגמאות שהוא המציא. לפחות, לא יודע, לא מופיע אצלנו בשום מקור. אז הוא ימציא דוגמה, בסך הכל יישם את, את מידות הדרש האלה על איזשהו פסוק אחר. למה לא הביאו את הביתה לדוגמאות? כי לא מתייחסים אליה בצורה כל כך, כל כך אמינה. אבל בכל זאת נדמה לי שבביתה לדוגמאות יש משהו שנוסף, אם אני מדבר עכשיו על תהליך ההתפרטות של המידות, יש עוד משהו שנוסף בברייתא דדוגמאות. בברייתא של רבי ישמעאל מופיעות, עכשיו ניכנס קצת יותר לכלל ופרט, כי בסך הכל לשם אני רוצה להגיע, רק המסגרת. אז בכלל ופרט תראו איך זה מופיע פה, אצל רבי ישמעאל. יש פה מכלל ופרט, מפרט וכלל, מכלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כי אין הפרט. זה כמובן קשה מאוד להבין את העניין הזה. יש פה שלוש מידות, ורק הוראה אחת מה עושים.
על השלושה.
תכף נראה.
לכאורה.
תכף נראה. זאת אומרת, לכאורה יש פה כלל ופרט, מה עושים איתו אבל? כלל ופרט זה רק מופע מקראי. יש לשון כללית ואחרי זה דוגמאות פרטיות. אוקיי, ומה עושים במצב כזה? לא יודע, לא כתוב. פרט וכלל זה מופע מקראי הפוך. זה מתחיל עם לשון פרטית, ממשיך בלשון כללית, מה עושים עם זה? לא כתוב. ואחרי זה יש מופע מקראי משולש. כלל, אחריו פרט ואחריו כלל. וכאן כבר כתוב מה לעשות. בסדר? אי את אדם אלא כי אין הפרט.
זה הכלל אחרי
מה יותר משהו? מה? עכשיו, תכף אני אגיד. אז יש פה רק הנחיה מעשית אחת. נקרא לזה מידות והוראות והנחיות מעשיות נגיד, או הנחיות יישום. בסדר? אז יש שלוש מידות והנחיית יישום אחת. בברייתא דדוגמאות, כשמביאים את שלוש המידות האלה, כבר יש שלוש הנחיות יישום. זאת אומרת, כלל ופרט מופיע עם הוראה שאומרת, אין לך אלא מה שבפרט. אלא מה שבפרט. פרט וכלל, זה נעשה כלל מוסיף על הפרט. וכלל ופרט, אני אסביר עוד את כל זה, זה רק אני, בינתיים זה רק הקדמה. כלל ופרט וכלל, זה אי את הדן אלא כי אין הפרט, מה שמופיע כאן. לא, תכף נראה מה זה בדיוק, זה לא כך פשוט, תכף נראה מה זה. אבל יש פה שלוש מידות, כבר בבית הדעה בשמי מופיעות שלוש מידות, אבל ההנחיות היישומיות יש רק אחת, שמופיעה אחרי השלישית. וזה באמת מעורר איזושהי תמיהה, ובבית הדעה דוגמאות מופיעות שלוש הנחיות שונות, שזאת אחת מהן. זאת אומרת, נראה, היה אפשר להגיד שההנחיה הזאת היא ההנחיה מה לעשות עם שלושת המופעים המקראיים. אבל אז זה באמת בעייתי, כי למה, אז למה יש שלושה מופעים מקראיים שונים? הרי הקדוש ברוך הוא לא עושה סתם דברים, סביר להניח. אז יש מקומות שבהם הוא כתב כלל ופרט, יש מקומות שבהם הוא כתב פרט וכלל, יש מקומות שהוא כתב כלל ופרט וכלל. בשלושת סוגי המופעים האלה הוא רוצה שנעשה את אותה דרשה. אז למה הוא לא יסתפק בלסתוב כלל ופרט? או לא משנה, באחד מהם. למה צריך שלושה מופעים מקראיים שונים אם התוצאה המדרשית היא אותה תוצאה מדרשית? לכן זה נדמה לי צד בעייתי.
גם בשלושה רשת,
לא, לא, לא. יש אלא מה שבפרט ואלא כאין הפרט. זה לא אותו דבר. שני דברים שונים. עכשיו, חוץ מזה, זה הברייתא דדוגמאות, שזה נדמה לי השלב הבא בתהליך הפיצול או ההמשגה והקטגוריזציה, שבאמת מראה שההוראה הזאת שמופיעה בברייתא הראשונה היא רק אחת מהשלוש. לשתי האחרות יש הוראות שהן הוראות אחרות. אוקיי? אז כך, חוקרים כמו כהנה, למשל מנחם כהנה מהאוניברסיטה העברית, אני חושב שהוא אולי החוקר הבולט ביותר של מדרשי ההלכה היום, ושל מידות הדרש בפרט, מדרשי ההלכה בכלל, הוא רוצה לטעון שזה הפתרון למה באמת יש פה רק 13 מידות ולא 16. כי שלוש המידות של כלל ופרט הן בעצם אחת. יש פה רק מידה אחת, ועובדה, הנה הראיה, יש רק הנחיה יישומית אחת. עדיין זה 14, הוא מוריד עוד אחד, לא משנה, אני לא נכנס עכשיו כי מבחינתי מעניין רק בכלל ופרט. הוא מוריד עוד אחד באותה בצורה דומה. אבל את השלוש האלה הוא מקווץ להיות אחת. בסדר? והראיה שלו שיש רק מידת דרש אחת. ובעקבות זה הוא יוצא ומסביר כל מיני דרשות בספרות חז"ל שדורשות גם מופע של כלל ופרט בצורה של אלא כאין הפרט. שזה לא מתאים בעצם למה שאנחנו רגילים. והוא אומר שזה כנראה דרשות קדומות, מהתקופה של הברייתא של רבי ישמעאל, שאז בעצם את שלושת המופעים דרשו באותה צורה. זה רק התפתחות מאוחרת יותר, זה שכל מופע כזה נדרש אחרת. עוד פעם רואים פה הסתכלות אקדמית שאומרת שהדור המאוחר חולק על המוקדם, לא מסביר אותו, לא חושף את מה שיש בדור המוקדם, אלא חולק עליו בעצם, הוא מרחיב מה שראינו אם אתם זוכרים אצל הרב ויינברג. שריד אש, למכתב שהוא כתב לרבוטנר שקראתי בפעם הקודמת, שהוא אומר שמה שזה נכון שהדורות האחרונים לא חושפים את מה שנמצא בדברי הדורות הראשונים, אבל זה גם לגיטימי. כמו שהוא דיבר שם על רב חיים, שזה הוא יצר רמב״ם נפלא, זה לא קשור לרמב״ם המקורי, אבל הוא יצר רמב״ם נפלא ולגיטימי. זאת הייתה טענתו בעצם. מה שאני רציתי שם לטעון, זה לא נכון. רב חיים בעצם לימד אותנו, לפחות במקרים מסוימים, בחלק מהמקרים, לימד אותנו משהו על הרמב״ם המקורי, הוא לא יצר רמב״ם חדש. וגם כאן אני ארצה לטעון אותו דבר. זאת אומרת, כהנא הוא בעצם האיש שכתב מאמר מפורט על כלל ופרט, לכן אני לוקח אותו תמיד כהשוואה. זה מופיע בספר הזיכרון לתרצה ליפשיץ, אשתו של ברכיהו ליפשיץ. אז שם יש מאמר די ארוך ומפורט של כהנא, שהוא המאמר היסודי ביותר על כלל ופרט. יש עוד חוקר במידות אחד שעסק בזה, הוציא אפילו ספר על כלל ופרט, ומאמר מפורט, שכחתי את שמו, בלוד, זה יצא שם מחקרים בלוד. אבל נדמה לי שכהנא עושה זה בצורה יותר משכנעת. טוב, בכל אופן, אז הנה דוגמה להסתכלות אקדמית, שבעצם אומרת שכל דור עושה פיצול של הדור הקודם, אבל לא חושף דברים שגם הדור הקודם עשה, או לא ממשיג או מגדיר יותר חד את בעצם את מה שכבר גם הדור הקודם עשה. לא, הוא מוסיף. הוא בעצם חולק על הדור הקודם, נקרא לזה כך. הוא מוסיף עוד מידות דרש, הוא חולק, הוא חושב שצריך לדרוש את זה אחרת. וזה בעצם התפתחות חדשה. ואני טוען לא נכון, ואני אנסה להראות את זה. זה לא נכון. זה לא התפתחות חדשה, זה בסך הכל לתת שמות למה שעשו גם קודם. ובעצם הטענה שלי כנגד הטענה שלו היא, אני חוזר של הברייתא של רבי ישמעאל, בברייתא של רבי ישמעאל יש שלוש מידות עם הוראה מעשית, הוראת יישום אחת. לטענתי גם הוראת היישום האחת הזאת היא שם כולל לשלוש הוראות יישום. ומה הכוונה פה? בכל המופעים של כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל, מה שצריך לעשות זה לעשות איזושהי הרחבה לקבוצה שדומה לפרט. וזה נקרא אלא כעין הפרט. איזה הרחבה צריך לעשות, הרחבה הגדולה, הקטנה, באיזה רדיוס סביב הפרט צריך להרחיב, זה ישתנה בין המופעים השונים. אבל לטענתי, גם הדרשות הקדומות עשו את זה, והבחינו בין המופעים. רק לכל היישומים האלה הם קרו אלא כעין הפרט, כי באמת כולם זה כעין הפרט, זה כמו הפרט. השאלה עד כמה כמו? האם מאוד קרוב לפרט, רק מה שממש דומה לו, או מה שקצת פחות דומה, או אפילו מה שעוד פחות דומה, זה כבר ישתנה בין המופעים, ואנחנו נפרט את זה היטב בהמשך. אני רק מטווה פה את המסגרת. אז הטענה שלי זה שבעצם אין דרשות מוקדמות שחולקות על הדרשות המאוחרות. הדרשות המאוחרות ממשיגות ומנסחות ועושות קטגוריזציה של מה שעשו הדורות הקדומים יותר.
אז כמה מידות יש?
13. אני מסכים בדיוק לכל הטענה שלו, אבל מסיבה אחרת. אני גם חושב שהשלוש האלה הם מידה אחת. אבל הם מידה אחת לא בגלל שבאמת שלושתם דרשו אותו דבר, אלא בגלל שלא הבחינו בין שלושת אופני הדרישה השונים האלה, וכולם מבחינתנו זה איזשהו סוג של הכללה. בסדר? כמו שראינו בבניין אב, שבניין אב מכתוב אחד ובניין אב משני כתובים, זה בסך הכל שתי צורות של השוואה, של הרחבה על דרך ההשוואה. אז זה, יש המון צורות לעשות השברות, לא כל אחת נחשבת מידה נפרדת. אבל זה לא אומר שאנחנו את כולם עשינו אותו דבר. זה אומר שאנחנו לכל אלה קוראים השוואה, לכן זה מידה אחת. בא מישהו אחר ופתאום שם לב, רגע, יש שני סוגי השוואות, אז בוא ניתן להם שמות, יותר נוח לטפל בזה. זה השוואה א', זה השוואה ב'. עכשיו אנחנו נדע יותר טוב לפענח כל דרשה קדומה, אנחנו נראה אם הם עשו את השוואה א' או את השוואה ב'. בדרשות הקדומות התייחסו לזה באיזשהו אופן אינטואיטיבי, אז היה ברור להם איכשהו שפה עושים כך ופה עושים כך, והם לא מצאו לנכון לפרט או לתת שמות שונים לתהליך הזה. הדורות המאוחרים יותר, שהיו צריכים יותר, משהו יותר שיטתי, אז הם נתנו לזה שני שמות, אותו דבר בכלל ופרט. אין הכוונה שבכל מופעי הכלל ופרט דרשו את אותה, באותה צורה, אלא שכל הדרשות האלה הם כולן מאותה משפחה. זו משפחה של הרחבה לאיזשהו כלל שנמצא מסביב לפרט. רק הכלל הזה יכול להיות, כמו שאנחנו נראה בהמשך, יכול להיות ברדיוסים שונים. יכול להיות כלל ברדיוס מאוד קטן, יכול להיות כלל ברדיוס יותר גדול, יכול להיות כלל ברדיוס מאוד מאוד גדול. הרדיוס נקבע על פי השאלה אם זה כלל או פרט, פרט הוא כלל, או כלל הוא פרט הוא כלל. ולכן כל ההנחיות היישומיות נקראות כעין הפרט, כי זה כולם באמת עושים משהו שהוא דומה לפרט. אבל זה לא אומר שבכולם אנחנו עושים את אותה דרשה, או באותה צורה. יש הבדל כשהקדוש ברוך הוא כותב בצורה של כלל ופרט, לבין אם הוא כותב בצורה של פרט וכלל. הוא מתכוון להגיד לנו דברים אחרים.
גם כשהגמרא משתמשת במונח כעין הפרט,
מתכוונת
לכל, אז תלוי באיזה תקופה אתה נמצא. וזה חלק מהבעיות, כי יש המון סתירות שהוא מוצא במינוח, כהנה, מוצא במינוח. וטענתי שזו שאלה של, של תקופה ושל מקום. כי הרי התהליך ההמשגה הזה לא קורה בחזית אחידה בכל המקומות, זה איזשהו תהליך שהולך עם בזמן, אבל בקצבים שונים, במקומות שונים, ונוצרות גם מחלוקות סביבם וכו'. אבל טענתי שיש דרשה שבמקום אחד יקראו לה כעין הפרט, ובמקום אחר יקראו לה אלא מה שבפרט. וזה לא סתירה, זאת אותה דרשה, כי המושגים עדיין לא שומשו באופן אחיד, אבל הם מתכוונים לאותו דבר. זה מסלול של רבי עקיבא, אני אגיע לזה עוד מעט. וזה לא נעסוק כל כך, אבל אני כן אשים גם את זה בקונטקסט.
אפשר למצוא דוגמאות לכל מידה כזאת?
כן, בטח. אנחנו נראה דוגמאות. אני רק בינתיים נותן את המסגרת המושגית. מה?
גם ב-32 יש דוגמאות.
מה?
גם ב-32 יש דוגמאות.
בברייתא לא מביא את הדוגמאות. יש הספר הקריטות מביא למשל דוגמאות. אוקיי. עכשיו, אחרי זה הבאתי לכם כבר את הברייתא של 32 מידות, לא ניכנס לזה, השאלה רק אולי אני אגיד על זה כמה מילים. ב-32 מידות... מה? זהו. ה-32 מידות האלה מקובל איכשהו בעולם לחשוב שזה מידות של דרש אגדה. כאשר בעצם לא נמצאות על המסלול שאותו אני מתאר כאן, שהוא המסלול של הדרש ההלכתי. ולגבי דרש האגדה בכלל לא ברור בעצם מה מקורם של המידות. אנחנו, כמו שנראה עוד מעט, המידות הדרש ההלכתי מוסכם על כל הראשונים שהם הלכה למשה מסיני. מידות הדרש האגדי, לא יודע, לא מצאתי התייחסויות מפורשות, ואני לא בטוח שכולם יסכימו שזה הלכה למשה מסיני, ממש לא בטוח, ולכן אני לא יודע אם בכלל נכון להכניס אותם לאותו תלם. אלא מהי? שהאגדה הזאת, נקרא לזה כך, שהמידות האלה הן מידות אגדה, היא אגדה לא לגמרי מבוססת, כבר העירו כמה מפרשים, יש כאלה שטוענים שכל המידות האלה הן מידות הלכתיות ולא מידות אגדה. זה לא מידות של דרש אגדה. יש אחר, הספר הקריטות למשל טוען, הוא שואל למה 32 המידות האלה לא הובאו אצל רבי ישמעאל. חלק מהן גם לא, אי אפשר גם להכניס אותם באותה צורה שהכנסתי להילל הזקן, זאת אומרת, כתת סעיף של אחת המידות של רבי ישמעאל. אז למה רבי ישמעאל לא הביא אותם? אז הוא מביא שלושה הסברים אפשריים, למה מידה מסוימת מופיעה בברייתא של 32 מידות ולא מופיעה אצל רבי ישמעאל. הסבר אחד שזאת מידת אגדה באמת, ולכן רבי ישמעאל עוסק רק בדרש ההלכה. הסבר שני, שאולי המידה הזאת היא לא מוסכמת, ולכן היא לא מופיעה אצל רבי ישמעאל. ואם אני אתרגם את זה לשפה יותר פשוטה, אז המידות של 32 מידות, מקובל שזה מדרש מה שקוראים עקיבאי. זאת אומרת, זה מדבי רבי עקיבא. זה מדרש עקיבאי. ורבי ישמעאל כמובן לא הביא מידות עקיבאיות, כי הוא היה לו את השיטה שלו בדרשות. רבי ישמעאל ורבי עקיבא, עוד מעט נגיע לזה בתהליך ההיסטורי, הם התפצלו בשיטת הדרש, ולכן כשרבי ישמעאל מונה את המידות, הוא מונה את המידות שלו, לא את המידות של רבי עקיבא. אז לכן זה משהו קורה, מידות לא מוסכמות. וההסבר השלישי זה שיש דברים שהם כאילו שכתובים במפורש בתורה, ולכן רבי ישמעאל לא מתייחס אליהם כמידת דרש. זאת אומרת, יש דברים שאני משתמש במידת דרש כדי להוציא מסקנה הלכתית, אבל המסקנה הזאת כל כך קרובה למה שכתוב, שמבחינתי זה כאילו כתוב בפירוש. זה לא נקרא דרשה, זה נקרא פרשנות פשטית. למרות שאני משתמש במידה שנראה כמו מידת דרש, בעצם זאת פרשנות פשטית. ולכן רבי ישמעאל לא מביא את זה, כי זה לא נקרא מידות דרש, זה פרשנות פשטית. זה במיוחד, בפרט מסתדר טוב, אם אנחנו הולכים עם הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שהלכות שנלמדות מדרשות הן הלכות מדברי סופרים. ואז זה אומר שיש משמעות חשובה להגדרה הקטגורית הזאת, האם זאת הלכה שיצאה מדרשה, או זאת הלכה שנלמדה בפירוש פשטי מהפסוק. כי זה יקבע אם היא תהיה הלכה מדברי סופרים, או שהיא תהיה הלכה דאורייתא. ועל זה אומר בספר הקריטות, רש מקינון, שאם יש מידה שכשאני משתמש בה, התוצאה שלה היא לא תוצאה שהיא הלכה מדרשית, אלא חשפתי הלכה שכתובה בפסוק עצמו, אז בשפה של הרמב"ם נקרא את זה זאת הלכה דאורייתא, זה כתוב בפסוק. אז רבי ישמעאל לא יביא את המידה הזאת ברשימת המידות שלו, כי זו מידת דרש באמת.
זה דוגמה שאנשים יודעים דרך כלל, זה הקש. שלא מופיע אצל אף אחד. היא מופיע באיזה לשון אצל רבי אליעזר. אבל לא ברבי ישמעאל, לא באלה, לא מופיע הקש, ברור שהקש זה מידה שהתורה מדשת בה.
כן, נכון.
כל הזמן זה מופיע.
יש עוד, יש הרבה מידות.
היא מידה חזקה מאוד.
יש עוד הרבה מידות.
אחר הגאוניות של הרב שטיינזלף היה, שהוא כתב בסיניים, כשהוא היה, אני חושב, בין 18 או 19, על מידת אם אינו עניין.
כן.
הוא הראה העולם הזה בכל מקרה שזה משתמשים בו בבבלי, בכל מקרה זה המקרה הקרוב ביותר שלא מוזכר במקום אחר. זה עונה על שאלה שמתבקשת, המציאות הכי קרובה למציאות של הפשט הפשוט של הפסוק.
אוקיי, טוב, צריך לראות את זה, אני לא מכיר את זה.
16-17 פעמים, משהו כזה. יצאים, יוצאים, לא זכר. כתוב
32
מידות, בגלל החילוק נוציאות האלה,
קצת
המסורה. מה? כתוב 32. כי הנוסחה הזאת 33, יש נוסחאות שבהן כתוב 32, יש נוסחאות של 34. לא, 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 הסוגריים זה מה שלקחתי מהציטוט, אני חושב שזה מפרויקט פשוט לקחתי את זה.
אני חושב שרבוי לעיר של הבלזר הזה, זה לא לבלזר בן הולפנס.
אוקיי. מה שרבי יוסי גלילי.
כן, יוסי גלילי.
זה מה שרבי יוסי גלילי.
כן, זאת אומרת,
רבי
יוסי גלילי זה היה חבר, אחר כך הפך לתלמיד חבר או משהו של רבי
עקיבא.
זה מידור יותר מוכר של רבי
ישראל. לא, אני אומר,
אם אתה מדבר על התלמידות, אתה רואה.
לכן לא פלא שזה מידות עקיבאיות, כי זה מידת המידות, כן? אוקיי, עכשיו באמת בואו ננסה לראות מה המעמדן של מידות הדרש ואיך זה משתלב עם התמונה שאני מנסה לצייר כאן. אז כמו שהזכרתי קודם, הסכמת כל הראשונים שאני מכיר ושגדולים ממני מכירים, זה שמידות הדרש ההלכתי לפחות זה הלכה למשה מסיני. יש מאירי אחד שמצאתי וכתבתי לי את זה אפילו, מאירי בקידושים בדף כף ד', לא, לא, לא מופיע אצלכם, ששם בדרך אגב הוא אומר כל כלל ופרט זה אסמכתאות. זה מין מאירי מוזר כזה, כן, תוך כדי דיבור הוא אומר משהו כזה ואחרי זה ממשיך לדרכו. לא יודע בדיוק מה הכוונה, אבל חוץ מזה, הסכמת כל הראשונים זה שמידות הדרש הן הלכה למשה מסיני. זה מצד אחד.
זה גדול המחברים.
מה?
זה לפי שיטת גדול המחברים.
לא יודע, הוא לא מביא את זה בשם הרמב"ם. טוב, בכל אופן אז זה מצד אחד. מצד שני, כשאנחנו מסתכלים על ההשתלשלות שתיארתי עד עכשיו, אז זה ממש לא נראה כך. זה נראה שפתאום הלל הזקן עולה מבבל, דורש שבע מידות לפני בני בית עירא שישבו בארץ, כן? ואז רבי ישמעאל ורבי עקיבא, כן, שמו אותו נשיא וכולי, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, רבי ישמעאל מגיע ל-13 מידות. רבי עקיבא, משהו דומה, אבל ריבוי ומיעוט במקום כלל ופרט. גם הם, נגיד משהו כמו 13 מידות, ואז 32 מידות, ובגמרא מופיעות עוד יותר מידות, עוד מעבר ל-32 האלה. אז זה נראה שיש פה איזשהו תהליך שמתפתח עם הזמן, ולא הלכה למשה מסיני. הלכה למשה מסיני נראה כמו מה, צריך להיות משהו שהוא מקובע שלא נוגעים בו. זאת אומרת שהוא עובר ממשה עד אלינו ולא נוגעים בו. והתהליך הזה אין לך תהליך יותר חי, תוסס ומתרחב מהתהליך של מידות הדרש. איך הדבר הזה מתיישב עם האמירות שזה הלכה למשה מסיני? אז יש פה פינקלשטיין, באותו הזכרתי את הספר שלו על ברייתת העמידות, אז הוא תמע על התשבט, התשבט בין היתר הוא בין הראשונים שאומרים שזה כל המידות הן הלכה למשה מסיני, והוא תמע עליו, הוא אומר, הוא בא להראות שזה לא נכון, שזה לא הלכה למשה מסיני, כל החוקרים חושבים שזה לא הלכה למשה מסיני. מה?
מילא אחרים, אבל איך הרמב"ם יכול להגיד כזה דבר?
מה?
שזה הלכה למשה מסיני.
למה לא?
כי הוא אומר שאין מחלוקת בהלכה משה מסיני.
אבל לפי מה שאתה אמרת, זה כן, זה לא דברים חדשים.
בדיוק, זה מה שאני, שם אני חותר, בשביל זה אני מביא את זה. אז הפינקלשטיין שם עובר ככה על הראשונים, מנסה להראות ראיות שזה לא הלכה למשה מסיני, הוא טוען שגם הרמב״ם חזר בו, זה שורש וענף לטענה הזאת, ואחת הקושיות שלו למשל זה על התשבט. התשבץ מצד אחד אומר זה הלכה למשה מסיני, מצד שני הבאתי אצלכם בתחילת הפירוש לברייתא דרבי ישמעאל, אז התשבץ כותב כך. רבי ישמעאל אומר ב-13 מידות התורה נדרשת, וזאת הברייתא המשנית לדעת רבי ישמעאל. יש תנאים חולקים עליו במקצת אילו המידות שאינן דברי הכל. רבי עקיבא כמובן. מה, איך זה יכול להיות זה הלכה למשה מסיני? אבל מצד שני התשבץ עצמו אומר זה הלכה למשה מסיני. אז התשבץ אומר את זה. אז הוא רק שואל איך זה יכול להיות, אז איך התשבץ אומר? צא ולמד שכנראה אין סתירה בין הטענה שנפלה מחלוקת בדברים האלה, לבין הטענה הכללית שמידות הן הלכה למשה מסיני. למה לא? אז כמובן, הרמב״ם הידוע שאומר שבהלכה למשה מסיני לא נפלה מחלוקת מעולם, כבר ריקו אותו רבים על קודקודו בעניין הזה, גם הנציב מדבר על זה קצת, אבל עוד יותר החבות יאיר ידוע, יש לו תשובה ארוכה בקופצת דגבט, הוא עובר שם על כל ההלכות למשה מסיני, ודן בהם, איך זה יכול שנפלה בהם מחלוקת, לפי הרמב״ם מנסה להסביר הסברים, יש מקומות שהוא לא כל כך מצליח, יש מקומות שכן, אבל זה רמב״ם מוקשה מאוד, אבל ככה הרמב״ם טוען. אז נעזוב כרגע את הרמב״ם, איך אני יושב את הרמב״ם, אבל סתם, התפיסה הפשוטה היא באמת, שבהלכה למשה מסיני לא נפלה מחלוקת, היא אמורה להיות משהו מקובע, או עובר כמו שהוא, איך זה יכול להיות כל הבלגן הזה, שזה הלכה למשה מסיני.
במיוחד שזה לא הלכה בכלל.
טוב, זה כן הלכה, איך להוציא הלכות. זה הלכה פרשנית.
באמת הלכה.
כן, נכון. אחרי זה הוא אמרתי, הוא מביא גם מדעת הרמב״ם, שהרמב״ם כביכול חזר בו, ומה שהוא כתב על חמשה מסיני, ואחרי זה חזר בו. מה הרעיות שלו? הבאתי אצלכם, אבל משהו שיש טעם לקרוא את הכל בפנים. בשורש השני של הרמב״ם, אז הוא אומר, כבר בערנו בפתיחת חיבורנו לפירוש המשנה, שרוב דיני התורה יוצאו ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, ושהדין היוצא במידה מאותן המידות, הנה פעמים תיפול בו המחלוקת. מכאן הוא מביא שהרמב״ם חזר בו. כן, שזה לא הלכה למשה מסיני. אבל אני חושב שפה יש סתם טעות, בגלל שזה שנופת מחלוקת בדין שיוצא מן המידות, זה לא אומר שיש מחלוקת על המידות עצמן. נכון שיש גם מחלוקת על המידות עצמן, זה ראינו רבי שמעון ורבי עקיבא, אבל מה שהרמב״ם כותב כאן לא קשור לעניין בכלל, כי הרמב״ם טוען שהמידות הן הלכה למשה מסיני, אבל כשאני משתמש במידות וחכם אחר משתמש במידות, בהחלט ייתכן שנגיע לתוצאות שונות. מתערבת פה גם סברתו של הדרשן. אז זה שנפלה מחלוקת בהלכה שיוצאת מדרשת המידות, זה לא אומר שהמחלוקת היא במידות עצמה. ואנחנו אולי נראה לזה גם דוגמאות בהמשך. יש בכל דרשה, יש שימוש במידה, במידה מסוימת. אגב, מיעוט הדרשות הן דרשות של מידות דרש. רוב הדרשות לא משתמשות במידה דרש מסוימת, אבל דרשה נגיד שמשתמשת במידה. אז היא משתמשת באיזושהי מידה, אבל אחרי זה נכנסת הסברה. לדוגמה, לאלה, אנחנו מקישים עבד ואישה. כן? לאלה. בסדר? נו, עכשיו מה לעשות עם הגזרה שווה? לא הקש. מה אנחנו עושים עם הגזרה שווה הזו? איזה הלכות אנחנו נעביר מעבד לאישה או מאישה לעבד? פה כבר צריכות להיכנס לסברות, התורה לא אומרת כלום על הדבר הזה. אז יש דרשן אחד שיגיד שהוא מעביר הלכה כזאת, דרשן אחר אומר לו, לא נראה לי שההלכה הזאת צריך להעביר, אני חושב שצריך להעביר הלכה אחרת. אז מה זה אומר? שיש להם ויכוח על גזרה שווה? שניהם עושים גזרה שווה משתי המילים האלה. אבל השאלה היא מה לעשות עם הגזרה שווה, היא כבר תוצאה של הסברה. ובסברות יכולות להיות מחלוקות בין חכמים. זה לא אומר שהדרשה עצמה היא לא הלכה משה מסיני. הרמב״ן עצמו בהשגות לשורש השני מקשה על הרמב״ם קושיה מאוד דומה. כי הרמב״ם, כמו שקראתי עכשיו, אומר שההלכות שיוצאות מדרשות נקראות הלכות מדברי סופרים. זה מצד אחד. מצד שני הוא אומר שהמידות הדרש עצמן הן הלכה למשה מסיני. אז שואל הרמב״ן, התורה ידעה לנו מסיני. מידות הדרש ירדו גם הן מסיני, זה הרמב״ם גם מסכים. נו, אז אנחנו מפעילים את הכלים שירדו מסיני על טקסט שירד מסיני, והתוצאה היא הלכה לרבנן? כך שואל הרמב״ן על הרמב״ם. התשובה של הרמב״ם כמובן, אכן כן, כן, הלכה מדברי סופרים. קיבלנו את הכלים שבאמצעותם הסופרים יכולים לדרוש את התורה, אבל התוצאה הוא הלכה מדברי סופרים. אגב, הוא מאמר מוסגר, לפי הרמב״ם גם הלכה למשה מסיני זה מדברי סופרים. כך שזה בכלל לא קושייה של הרמב״ן על הרמב״ם, הוא עצמו מעיר את זה. הרמב״ם בכמה מקומות כותב שההלכות שבהלכה למשה מסיני גם הם נקראו דברי סופרים. אבל זה לא ענייננו כאן. טוב, בקיצור, שאר הראיות שלו הן ראיות באותה צורה, אין שם בדל ראיה. זאת אומרת, הרמב״ם לא חזר בו, והרמב״ם אומר שזה הלכה למשה מסיני, וכך אומרים כל הראשונים. ואז באמת השאלה המתעוררת היא, איך זה מתיישב עם התמונה שציירתי קודם לכם? מה? הרי אנחנו רואים שזה מתפתח, זה מתרבה עם השנים, אז איך זה יכול להיות? אז כאן אני אגיד את העיקרון הבסיסי, שכבר אמרתי אותו, אז אני צריך רק לחזור. מה שאני טוען זה שהלכה למשה מסיני שניתנה למשה, זה בעצם, הקדוש ברוך הוא כביכול יושב עם משה רבינו על הסטנדר ולומד איתו את התורה. והוא קורא את הפסוק, את השם אלוקיך תירא, אומר לו זה לרבות תלמידי חכמים. ואחרי זה הוא קורא את הפסוק לה, עושה לה, לה, עבד ואישה, ואומר, זה, תדע לך שאישה זה כמו עבד, צריך לעשות, הדין הוא כזה וכזה. וככה הם עוברים על כל הפסוקים של התורה ולומדים. בא משה, יורד למטה, מלמד את יהושע. ואז ככה זה מתחיל, ואת כולם, ככה הם מתחילים להעביר אחד השני. משה רבנו בחיים שלו לא שמע את המושג קל וחומר, לעניות דעתי, זה ספקולציה, אבל ככה אני חושב. או את המושג גזירה שווה, או את המושג בניין אב, בטח לא מכתוב אחד או משני כתובים. הוא שמע את הקדוש ברוך הוא עשה קל וחומר, אבל הוא לא אמר לו, תראה, יש מידה כזאת שנקראת קל וחומר, וכאן אני משתמש בה. וזה מאוד חשוב ההבדל הזה. כיוון שכל עוד זה כמו בשפה, וזה זה דיברתי כבר, כשבאדם לומד שפה בבית אצל ההורים שלו, ברגע שהוא נולד, הוא לא צריך את כל הכללים שלומדים באולפן בשביל לדעת לדבר. נכון? הוא פשוט לומד את זה באופן טבעי, והוא יודע לדבר. ומישהו אחר שמגיע מבוגר יותר לארץ, אז הוא לא יכול לדבר באופן כזה, ללמוד את זה באופן כזה, הוא הולך לאולפן ושם הוא לומד כל מיני כללים, חברים, דקדוקים כאלה או אחרים, ואיכשהו זה מצליח ללמד אותו את השפה. אז למה התינוק מצליח ללמוד את זה בלי הכללים? איך הוא יכול? זה לימוד על בסיס דוגמאות.
זה לוקח הרבה יותר זמן. התינוק לוקח הרבה יותר זמן.
אוקיי, יכול להיות, אבל זה לימוד על בסיס דוגמאות, שחומסקי בדיוק על זה בונה את התיאוריה שלו, שבעצם יש לנו איזשהם מבנים לשוניים או קישורים לשוניים מולדים. כי אחרת איך זה יכול להיות שנותנים לי דוגמה של משפט אחד ואני יודע לבנות משפטים שמעולם לא שמעתי אותם ולכולם זה מובן שכך בונים נכון את המשפט, גם הם יבנו אותו כך. זאת אומרת, אנחנו מכלילים את הדוגמאות באיזשהו אופן טבעי בלי שאף אחד אמר לנו באמת את הכלל, רק דיברו איתנו, זה הכל.
מה זה הכלל הלכה למשה מסיני?
מה שאתה אומרת?
אנחנו אומרים שהמידות האלה...
אני אגיע. אז אם ככה, אז הלימוד בעצם של התינוק הוא איזשהו לימוד אינטואיטיבי, הוא משתמש בשפה פחות או יותר לפי הכללים, אבל הוא לא שמע על הכללים האלה מאודו, הוא לא יודע, תגיד לו בגד כפת, תגיד לו נושא נושא, הוא לא יודע על מה אתה מדבר בכלל, אבל הוא יודע לדבר, אין בעיה, נכון? אותו דבר קורה פה, משה רבנו לומד את התורה אצל הקדוש ברוך הוא כמו שתינוק לומד שפה אצל ההורים, והקדוש ברוך הוא קורא איתו את התורה ודורש את התורה והכל בסדר, הוא קורא איתו ככה וככה הוא לומד את להרגיש את זה, איך זה נעשה.
אז מה עושה עם האישה והיבד? מה הקדוש ברוך הוא אומר
למשה? אומר שאישה זה כמו עבד ולכן...
ולכן משהו?
ולכן ההלכה של האישה...
הוא לא אומר מה?
הוא יכול להיות שהוא גם אומר לו.
כי אז זה כבר... אם הקדוש ברוך הוא אומר לו את התוצאה שלה, הוא לא אומר לו את התוצאה שלה.
אני רוצה אומר לכל התוצאות. יש פה שאלה מה הוא אמר, מה הוא לא אמר, זה כבר ראשונים דנים בזה. לא, מה הוא אמר ומה לא, אף אחד לא יודע, אבל כבר הרמב"ן מדבר על זה שגזירה שווה הרי אדם לא דורש אלא אם כן שמע מרבו, כך כתוב בגמרא. מצד שני אנחנו מוצאים המון מחלוקות בגזירות שוות. הרמב"ן שואל את זה, והרבה ראשונים שולחים בעקבותיו, והרמב"ן אומר שהמסורת עברה אלינו למקוטעים. זאת אומרת, יש לפעמים מצב שקיבלנו את ההלכה, אבל אנחנו לא יודעים מה המקור שלה, ואנחנו מוצאים גזירה שווה. יש לפעמים שקיבלנו שעושים גזירה שווה בין שני המקומות האלה, אנחנו לא יודעים מהי ההלכה. אנחנו משלימים, זה מין תשבץ כזה. עכשיו השאלה היא מה, הקדוש ברוך הוא עושה לנו חיוני, למה הוא לא הביא את כל המידע? אני מניח שיכול להיות לפחות שהוא נתן את כל המידע, רק חלק ממנו לא עבר, הוא
מסורי. הלכות הלכו לעיבוד פה בשם.
כן, זה נגיע עוד מעט.
ביום
שלושה נוספים. ההלכות האלה שעושה לעיבוד. מה?
תתאמה. רגע, ביום שלושה נוספים. ביום שלושה נוספים נסתכלו
שלושה נוספים. כן, זה מה שעכשיו מובאת אצלכם בהמשך.
כל התורה הייתה סבורה והכל.
לא, אני לא חושב שזה ככה, אני מניח שאין לנו מה ללמוד, זה לא, אני לא חושב שזה ככה, זה פשוט, או שהקדוש ברוך הוא לא אמר כי אי אפשר להגיד הכל, זה כמו שהגמרא בירובין אומר, דווקא פלט, למה לא כתבו את כל ההלכות דרבנן? כי עשות ספרים הרבה עם קטעי שאין מקום לכתוב את כל זה, איך אפשר לכתוב את כל זה? זה הרי ההלכות דרבנן עוד לא, גם עד היום אנחנו עוד לא יודעים את כל ההלכות דרבנן, זה הרי נוצר עם הזמן.
משנבלול ב-20 וכמה כרכים אי אפשר לעשות?
מה?
אתה משנבלול ב-20 וכמה כרכים אי אפשר לעשות?
אי אפשר לעשות אפילו ב-100
כרכים. כמה כרכים כבר יש?
אף פעם לא תחסר.
מה?
אף פעם לא תחסר.
זה נגיע ל-40.
בסדר, אף פעם לא תחסר את הכל.
היום נגיע ל-40 דף, מרה, לא?
אצל אברהם אבינו היו 400 מסכתות, 400 דפים, עבודה זרה, אז לא שם, 400 מסכתות, זה עבודה זרה. טוב, בכל אופן אז...
אבל 7,000 דף אנחנו יודעים מה זה.
מה?
7,000 דף פברי אנחנו יודעים מה זה.
מה זה לא יודע?
זה שוטנשטיין.
אה, טוב. בכל אופן אז... אז בעצם הטענה שלי היא הבאה. הדרשות הן הלכה למשה מסיני. מידות הבאה שהן הלכה למשה מסיני. מה הכוונה הלכה למשה מסיני? הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו את שפת הדרש. הוא לימד אותו לדבר את השפה הזאת. משה רבינו העביר את זה לתלמידיו, אבל לא היה לו את המושגים של קל וחומר, זה השווה, בננת, כלל ופרט. הוא לא דיברו במושגים האלה, לא נוצרו הכללים שמכוונים את השימוש בשפה. פשוט השתמשו בה באופן טבעי. באיזשהו שלב, לא באיזשהו שלב, לכל אורך ההיסטוריה, מתחילים לשכוח קצת. לא מצליחים להעביר את זה כמו שצריך. אנחנו מאבדים את האינטואיציה הלשונית או המדרשית שלנו. אנחנו לא יודעים איך לעשות את המדרשים. מה עושים במצב כזה? אין ברירה, עוצרים רגע, אוספים את כל המדרשים שיש בידינו, מנסים לזקק מתוכם כללים, מכנים אותם בשמות, כלל ופרט, כלל וחומץ, זה השבה, בניין אב, ועכשיו מנסים ליישם איזה עצוקים נוספים שעליהם אנחנו לא יודעים מה לעשות. בסדר? וככה נוצרת ההמשגה של הכללים. זה לא המצאה. זה עשו גם בדורות הקודמים. אותו דבר. אנחנו אלה שנותנים להם לזה שמות ומגדירים פה רשימות מובחנות של כללים. אבל זה לא המצאה מעבר למה שעשו הדורות הקודמים, אלא זה ניסיון להכניס את מה שעשו בדורות הקודמים לתוך איזה שהם כלים יותר שיטתיים ומובחנים.
אז איך שעבדנו ליוונים? אתה המשגה? גם במה שהתואש
אני חושב שבמידה מסוימת לפחות, כן, נעזרנו בחשיבה היוונית.
אבל אנחנו טוענים שהגיון השמי הוא גיון לא אלטרנטיבי, הוא נוסף
ללוגיקה.
ללוגיקה.
הוא לא נוסף להיגיון, זה שני דברים שונים. גם היוונים לא חשבו רק בדדוקציה. זה נוח לצייר ככה בצורה נורא דיכוטומית. היוונים זה רק דדוקציה, והיהודים כמובן זה רק רוח הקודש. גם אנחנו משתמשים בדדוקציה, גם הם משתמשים באנלוגיות. ההיגיון, מה שקוראים ההיגיון היווני, האורגנון של אריסטו, זה לוגיקה דדוקטיבית. אנחנו מדברים, אבל יש עוד כלים יווניים. זה לא רק זה נמצא שם. טוב, בכל אופן, אז זה בעצם התהליך, ולכן אני אומר שהמידות הן הלכה למשה מסיני, כי הם ניתנו למשה מסיני, ומשה העביר את זה לדורות הבאים, ובמהלך הדורות העסק הזה עובר כל הזמן עוד ועוד המשגות. כי ככל שאנחנו מעבדים, כמו בשפה ככל שהזמן מתקדם יותר, יש יותר כללים. למה? מה, נולדים זה בגלל שהשפה מתרחבת? לא. אלא ושהם מצליחים לזקק עוד ועוד מבנים קבועים מתוך השימושים האינטואיטיביים שלנו בשפה.
יש יותר מילים, אבל לאו דווקא יותר כללים.
לא, אני חושב שיש גם אנשים עולים על עוד כללים שלפניהם לא עלו עליהם.
פורסים כללים.
אה?
פורסים כללים.
לא, זה בגלל שהשפה משתנה. זה בגלל שהשפה משתנה. אני אומר, באותה שפה עצמה, נגיד שאתה לא הייתה משתנה בכלל, עדיין מספר הכללים היה גדל עם הזמן.
למה? עכשיו,
איזו
דוגמה מעכשיו,
שזאת זכר ונקבה עם
מספרים,
אז כבר לא
צריך, כבר
אקדמיה
אמרה,
שלא
צריך
להסתכל.
לא, זה לא קשור, זה בגלל שהשפה משתנה.
לא, זה בגלל שאנשים מדברים ככה כבר. לא, ברור, וזה אומר, השפה משתנה, אני לא מדבר על זה. אני מדבר, בואי נניח שהשפה לא הייתה משתנה בכלל. כולם היו מדברים כל הזמן אותו דבר. אתה יודע, עדיין לדעתי, ככל שהזמן היה עובר, היו נוצרים יותר ויותר כללים ביחס לאותה שפה שאנחנו מדברים. כי האנשים היו עולים על עוד מבנים ועוד מבנים, ורואים פתאום שיש דמיון בין השימושים האלה והאלה ויוצרים עוד כלל. וזה, הרי כל הדקדוק שלנו לא נוצר פתאום באיזה בום אחד יש מאין, ישב איזשהו חוקר, מצא את כל כללי השפה, לא משנה, דווקא בעברית, בכל שפה. מצא את כל כללי השפה ומאז יש לנו דקדוק. ברור שזה גם הייתה איזושהי עבודה של המשגה שלקחה זמן. אוקיי?
מה הדקדוק הלטיני?
מוסד, אבא שלי תמיד תשמיד אותי שאני לא מבין את זה כלום.
אבל שם זה השפה הזאת במשך 1,000 שנה או יותר, כן? עד הזמן האחרון, הדוד שלי עוד למד בספר עממי לטיני, בשביל להיות אדם משכיל.
אוקיי, באירופה זה היה עוד מקובל.
הייתה משום, באינטליגנציה הייתה שפה במשך לפחות כ-1,000 שנה או יותר, חיה. משתמשים, האם הדקדוק התפתח במשך 1,000 השנה הזה?
אני מושג, אבל אני חושב שזאת לא הייתה שפה חיה.
מה?
אולי אצל הנזירים.
מה שכותבים?
זה היה
כותב שפה חיה.
שפה שהיא
מתקדשת. אבא שלי למד את זה, אבל נורא אהב לשלוח מדי פעם
משפחה לטינית.
הוא לא דיבר לטינית. זה לא שפה חיה באמת.
כתבו בלטינית, אבל לא דיברו אותה.
כן, זה לא... טוב, אבל...
כשאני הייתי אצל הדוד שלי והבני...
הוא דיבר לטינית עם החברים שלו.
טוב, בואו רגע, תנו לי רגע לגמור את התהליך. בואו נשאיר רגע את הלטינית...
הוא דיבר עם בגין, אבל לא...
מה שאני רק רוצה, אני פשוט רוצה לסיים את הקטע הזה, אז תראו את הגמרא במסכת תמורה. הגמרא במסכת תמורה לדעתי זה תיאור טיפוסי של התהליך שאותו אני מתאר עכשיו. כי הגמרא במסכת תמורה, הרי ברור שזה סוג של אנכרוניזם. אני לא חושב שלחזר היה איזשהו מידע כמה הלכות בדיוק השתקחו ומי יחזיר אותם ומי לא יחזיר אותם. זה איזשהו סוג של אנכרוניזם שחזר רוצים לתאר לנו דרכו את התהליך שכל הזמן קורה. שדיברתי עליו קודם.
באמת זה בעיה להניח כדי שימדו את השלושת הם צריכים לדעת כמה היה קודם וגם למספר אותם, למשל להניח הלכות בסדר.
כן, לכן אני אומר, אני לא חושב שזה באמת מנסה לתעד עניינים היסטוריים.
כמו הערים על העץ.
גופה אמר רב יהודה אמר שמואל, 3,000 הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה. אמרו לו ליהושע שאל, תשאל בשמיים, מה קורה, אנחנו לא יודעים מה ההלכה. אמר להם, לא בשמיים, אמרו לו לשמואל, שאל, אמר להם אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. אמר רבי יצחק נפחא, אף חטאת שמתו בעליה נשתכחה בימי אבלו של משה. הדין, מה עושים עם חטאת שמתו בעליה? אמרו לפנחס שאל, אמר ללא בשמיים, אמרו לו לאלעזר שאל, אמר להם אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. בקיצור, עם ישראל תקוע. מה קרה שם? הרי אבל אסור לו ללמוד תורה, נכון? שמת גדול הדור, משה רבינו, אז כל הדור אבל. אסור ללמוד תורה, אף אחד לא לומד תורה. עכשיו, כשהם ביקרו את משה 40 יום, כש-40 יום לא לומדים תורה, ושום דבר לא כתוב. הכל בעל פה, חוץ מהתורה שבכתב, אבל התורה שבעל פה שום דבר לא כתוב, אין שולחן ערוך, אין מחברות סיכומים, אין כלום. בסדר? אז זה אומר שהשתקחו שם הלכות. זאת הנחה סבירה בעיניי, לא יודע אם 3,000 או לא 3,000, בהחלט סביר שאז השתקחו הלכות. זה הלכות שבסך הכל למדנו אותם עכשיו ממשה, ו-40 יום אף אחד לא נגע בהם. אז מה? השתקחו, בסדר? ואי אפשר היה לשחזר את זה, למה? כי יש לנו איזשהו כלל שלא בשמיים מי ונביא לא יכול לחדש הלכות, אנחנו תקועים. אנחנו שכחנו, בשמיים אי אפשר להוציא את זה, מה עושים? תקוע. עוד פעם, אמר רבי יהודה אמר רב, בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן, אמר לו יהושע, שאל ממני כל ספקות שיש לך. אמר לו רבי, כלום מנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר, וכך כתבת ממשורתו יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל, מיד תשש כוחו של יהושע, כן הוא התגאה. אז מיד תשש כוחו של יהושע, ונשתכחו 300 הלכות. ונולדו לו 700 ספקות, ועמדו כל ישראל להורגו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לומר לך אי אפשר, ותורדן במלחמה. לך ותורדן במלחמה. שנאמר, ויהיה חרמות משה עבד השם ויאמר כולה. באמת, בקיצור, עוד פעם, פלונטר, אין דרך לשחזר את זה. עכשיו תראו את המדרש השלישי מופיע באותה גמרא. ותיתן תנא, 1,700 קלים וחמורים וגזרות שוות ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה. אמר רבי אבאו, פתאום פה יש שינוי, לעומת הפעמים הקודמות. אף על פי כן החזירה נותניאל בן כנז מתוך פלפולו, שנאמר וילכדה נותניאל בן כנז אחי כלב וכו'.
זה לגיטימי.
למה? כי ההלכות, מה זה ההלכות שהשתכחו? חטאת שמתו בעליה, מה זה? כתוב בגמרא, חטאת שמתו בעליה זה הלכה למשה מסיני. הלכה למשה מסיני, הרמב״ם מסביר מה זה המונח המקצועי הלכה למשה מסיני. לא כל מה שנמסר למשה בסיני קרוי בז'רגון ההלכתי הלכה למשה מסיני. הלכה למשה מסיני זה הלכה שעוברת בעל פה ואין לה עוגן בכתוב. לא מדרשי, לא פרשני, לא כלום. עוברת רק בעל פה. זה נקרא הלכה למשה מסיני. כשהלכה כזאת נשכחת, אין איך לשחזר אותה. אין. חוץ משל לשאול שאלה בשמיים, שזה אי אפשר לעשות, לא בשמיים. עבוד. ההלכות האלה משתכחו. יש אחרונים שטוענים שחטאת שמתו בעליה למרות שהיא הלכה למשה מסיני, אין לה מעמד של הלכה למשה מסיני, כי פה כתוב שהיא השתכחה. וגם אם מישהו יחזיר את ההלכה הזאת, אז הוא כבר יחזיר את זה מדעתו, זה כבר לא הלכה למשה מסיני. יש לזה כל מיני השלכות, האם אפשר לחלוק על זה או לא. יש אחרונים שכותבים שזה בעצם כבר לא הלכה למשה מסיני. לעומת זאת במדרש השלישי מה כתוב? הגזרה שווה וקל וחומר. שמה זה? זה מידות הדרש. קל וחומר והגזרה שווה, אגב, בלשון חז"ל, זה הכוונה כל מידות הדרש. שאומרים קלים וחמורים וגזרות שוות, הכוונה דרשות במידות הדרש. למה? כי קל וחומר וגזרה שווה זה שני הסוגים הקיצוניים של מידות הדרש. קל וחומר זה מה שאדם דן מעצמו, הוא הגיוני, כל אדם יכול לדון מעצמו, גזרה שווה זה כאילו לא הגיוני, זה רק מה שקיבל מרבו. וכל שאר המידות הם באמצע, שזה ויכוח ראשי ותוספות, איפה זה שייך. אה? נידוקי סופרים זה כנראה כל דרשות הדרשות באמצעות המידות. זה בדיוק מה שזה אומר שזה הכל. ומה קרה פה? פה כן קורה משהו, בניגוד לשתי הדרשות הקודמות. פה פתאום בא עותניאל ומחזיר את זה בפלפולו. למה? כי את זה אפשר להחזיר בפלפול, זה לא כמו הלכה למשה מסיני. איך? אנחנו עושים בדיוק את התהליך שתיארתי קודם. בואו ניקח את ההלכות שלא השתכחו. ניקח אותם וננסה להבין מה משותף בהם, איך הגענו אליהם. אז כתוב את השם אלוקיך תירה לרבות תלמידי חכמים. כבד את אביך ואת אמך זה לרבות אחיו הבכור או בעל אמו וכו'. כן, אז מה זה? זה בעצם אומר שכנראה כל עת צריך לרבות, או, אז יצא לנו כבר כלל. אז עכשיו יש לנו עוד פסוקים עם עת. אז אולי אנחנו כבר נוציא מהם כל מיני הלכות שהן יתומות, אנחנו לא יודעים מאיפה המקור שלהם. וכך עשו עם כל מידות הדרש, ובעצם כך עותניאל בן כנז, מה הוא החזיר בפלפולו? את מידות הדרש. הוא עבר המשגה, זה פתאום עכשיו נולדו המידות. הרי משה רבינו לא ידע מה זה קל וחומר וגזרה שווה. הוא ידע את ההלכות ואיך זה עובד. עוד נהיה בן קנת אבל איבד, שכחנו את זה. מה עושים? אנחנו מסתכלים במה שקיבלנו ממשה רבינו, מזקקים מתוך זה את הכללים, את המבנים הלוגיים, איך זה עובד, יוצרים מזה רשימה של מידות דרש כבר מומשגת קטגורית, ועכשיו אנחנו יכולים להשתמש בזה כדי להוציא כל מיני הלכות או לבסס הלכות קיימות, ואז אנחנו משתמשים. כך נולדו מידות הדרש. וזה הלכה למשה מסיני, למרות שזה נולד. כיוון שבסופו של דבר מה הוא עשה? הוא בסך הכל זיקק את דרכי החשיבה שהקדוש ברוך הוא לימד את משה. רק הוא קרא להם כבר בשמות, הוא הבחין אותם, הוא הגדיר אותם, אבל זה הלכה למשה מסיני. רק אנחנו חידדנו והגדרנו אותם. טוב, נמשיך אותם.
היה רון
עד כאן שורו של הרב מיכאל אברהם, יום חמישי, י"ד סיוון תש"ע, אור לט"ו סיוון, 27 למאי 2010.